עירובין דף י"א, מתחילים בעזרת השם, דף י' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה במילים אם יש לו צורת הפתח. בהרבה מהתחומים, למרות שיש גבולות ברורים, אחד שהוא מומחה יודע איפה אפשר לפרוץ את הגבול, איפה אפשר להצליח. אם זה עורך דין שתמיד יודע למצוא את הפרצות בחוק, אם זה יזם שתמיד יודע איך אפשר להרחיב ולהגדיל על ידי סעיפים לא כל כך ידועים. במבוי, כשיש הגבלה מאוד ברורה, שהמבוי ניתר על ידי שבראשו שמים לחי או קורה, חייבים שהרוחב יהיה עד 10 אמות והגובה עד 20 אמה. אבל יש דרך לפרוץ את הגבולות האלה קצת. איך? אז למדנו במשנה, אם יש לו צורת הפתח לפתח של המבוי, ששמים קנה מימין, קנה משמאל וקנה על גביהם, אף על פי שרחב מ-10 אין צריך למעט. גם אם יש לך פה פתח של מבוי יותר רחב מ-10 אמות, לפי דעת התנה של המשנה לא צריך למעט את הרוחב של הפתח, אלא צורת הפתח מתיר את המבוי. תכף נראה שיש גם דרך להתיר, גם אם המבוי נמצא בגובה של מעל 20 אמה. והגמרא מתחילה עם הציטוט מהמשנה, שלמדנו שאם יש לו למבוי שרחב יותר מ-10 אמות צורת הפתח, אף על פי שרחב מ-10 אין צריך למעט. אומרת הגמרא, השכחן, צורת הפתח שכשהיא רחבה מדי אפשר להתיר אותה, דמהניה ברוחבו. צורת הפתח, אם היא אפילו שהמבוי הוא יותר רחב מ-10 אמות, צורת הפתח מועילה למרות שהוא רחב יותר. איך אפשר להתיר מבוי אם הוא למעלה מ-20 אמה? על ידי המלטרה, ששמים על הקורה איזושהי צורה מעניינת, איזשהו דבר שתופס את העיניים, שאז אפילו אם הקורה נמצאת בגובה שמעל 20 אמה, הקורה תופסת את העיניים של האנשים על ידי המלטרה שיש בקורה. מצאנו שהמלטרה דמעניה בגובהו. נשאלת השאלה, מה יהיה איפחה? מה זאת אומרת איפחה? אז יש שני דברים שאפשר להגיד הפוך. איפחה מהי? אז מה הדבר הראשון? האם יכול להועיל כשהמבוא יותר גבוה מ-20 אמה אם נעשה צורת הפתח? אומרת הגמרא, כן, זה מועיל. תשמע דתניא, מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט, ואם יש לו צורת הפתח, אינו צריך למעט. עכשיו, ואם זה איפחה, דיינו, האם המלטרה יכול גם לעזור כשהמבוי יותר רחב מ-10 אמות? המלטרה ברוחבו, מהי? כאן אומרת הגמרא, לא, זה כבר אי אפשר. תשמע דתניא, מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט, והרחב מ-10 אמות גם כן ימעט. ואם יש לו צורת הפתח, אינו צריך למעט. ואם יש לו המלטרה, אינו צריך למעט. מה אינו צריך למעט אם יש המלטרה? מה אליו? גם הסיפה, לא רק על החלק שכשהוא גבוה למעלה מ-20 אמה ושמים בקורה המלטרה, אז זה בסדר. אלא אולי נאמר שהמלטרה מועילה גם אם המבוי הוא רחב יותר מ-10 אמות. אומרת הגמרא, לא. הדברים האלה של המלטרה נאמרו רק הרישה, רק לגבי מבוי שיבוא מעל 20 אמה, מועיל לשים המלטרה. אבל אם הוא רחב מ-10 אמות, המלטרה לא יפתור לנו את הבעיה. אז במשנה למדנו פשוט שאם יש צורת הפתח, קנה מימין, קנה משמאל וקנה על גביהם, זה מתיר את הכניסה למבוי גם אם הוא רחב יותר מ-10 אמות. הגמרא עכשיו תביא סיפור שדעתו של רב חלוקה. זאת אומרת, הוא סובר שגם אם יש צורת הפתח, יש הגבלה שהרוחב חייב להיות עד 10 אמות. מספרת הגמרא, מתנה לי רב יהודה. רב יהודה זכה להיות המלמד של הבן של רב. אז הוא לימד את הבן של רב, חייא בר רב. ורב שמע איך שרב יהודה מלמד את הבן שלו, כמי דרב. משנה אומרת שאם המבוי רחב מ-10 אמות, אם יש לו צורת הפתח, אינו צריך למעט, כמו שאנחנו למדנו. אמר לי, אז רב אמר לרב יהודה, הגרסה במשנה היא אחרת. אתנייה, רחב מ-10 אמות, אף שיש צורת הפתח, צריך למעט. זה חייב להיות רק עד רוחב של 10 אמות. זאת אומרת שרב חולק על המשנה שלנו, או שיש לו גרסה אחרת במשנה שלנו. אפילו אם הוא חולק, רב יש לו הגדרה של תנה. הוא היה עדיין בדור של התנאים גם. הוא היה בסוף הדור של התנאים. ובכל מקרה, לפי דעתו, הדרך להתיר מבוי על ידי צורת הפתח, זה במקביל ללחי או קורה, אפשר גם צורת הפתח. אבל זה לא פורץ את הרוחב של 10 אמות. זאת אומרת, אם זה יותר רחב מ-10 אמות, אז כמו שלא יועיל לשים לחי או קורה, גם לא יועיל צורת הפתח. כי צורת הפתח מועיל רק עד רוחב של 10 אמות לפי דעתו. אמר רב יוסף, אתה יודע מה אני לומד מהדברים האלה של רב? מדברי רבנו נלמד, חצר שכל הארבע מחיצות שלה מלאים בחורים. חלונות, דלתות, כל מיני סוגים של חורים. רק מה? בכל חור יש צורת הפתח בעצם. דלת יש צורת הפתח כמובן, ובחלון יש צורת הפתח, אבל כל המחיצות פשוט מלאים בחלונות ובדלתות. רובה פתחים וחלונות. אינה ניתרת בצורת הפתח. נכון שבכל חלון ובכל דלת יש בעצם צורת הפתח, זה לא מתיר את אותם פרצות. גם אם הפתח הוא עד 10 אמות, כי יש פה יותר מקום פתוח מאשר מקום סגור, זה מחיצה, זה לא מחיצה. כך אומר רב יוסף. והוא לומד את זה מדבריו של רב. איך הוא לומד את זה מדבריו של רב? רב לא דיבר על האם מחיצה שיש יותר פתוח מאשר סגור, אם זה נקרא מחיצה או לא נקרא מחיצה לגבי חצר. רב סך הכל אמר הלכה אחת פשוטה. הוא אומר שכל היתר של צורת הפתח זה דווקא עם הפתח הוא עד רוחב של 10 אמות. אז הוא מבאר רב יוסף. מה איתם? הועיל ויותר מ-10 אמות, אם יש מבוי שהפתח שלו רחב יותר מ-10 אמות, אז אפילו אם תשים צורת הפתח, זה אוסר במבוי. זאת אומרת שמקום שהוא יותר מ-10 אמות רוחב, לא יועיל צורת הפתח. ופרוץ מרובה על העומד, גם כן אוסר בחצר. כמו שפרצה של 10 אמות אוסרת במבוי, שלא מועיל שם צורת הפתח, אם יש רוחב של 10 אמות, ככה גם כשיש במחיצות של החצר יותר פתוח מאשר סגור, אז בחצר זה גם כן מחשיב שאין פה מחיצות. זה לא נחשב מחיצות, אם הרוב פתוח. אז אם כן, בוא ונעשה השוואה ונלמד מבין שני החומרות האלה דבר. מצד אחד יש חומרה שאפשר, שמבוי, אם יש לו רוחב יותר מ-10 אמות, לא מועיל לו צורת הפתח, זה חומרה אחת. מצד שני יש חומרה שנייה שבחצר, אם יש המחיצות יותר פתוחות מאשר עומדות, אז זה פוסל את המחיצה. אז אם כן, בוא נקביל בין שניהם. מה יותר מ-10 האוסר במבוי, אינו ניתר בצורת הפתח, כמו דעתו של רב, אף פרוץ מרובה על העומד, האוסר בחצר, אינו ניתר בצורת הפתח. בסדר. יש לנו כאן שני דברים. מצד אחד, מבוי פתוח יותר מ-10 אמות. אנחנו רואים שאפילו אם יש צורת הפתח זה לא מועיל. למה? כי יש כאן חיסרון שיש פה רוחב יותר מ-10 אמות בפתח של המבוי. ככה גם כשיש לנו חיסרון שיש בחצר המחיצות יש יותר פתוח מאשר סגור, לא יועיל אפילו אם המחיצות האלה, כל אחד מהם הוא מוקף על ידי צורת הפתח. דוחה הגמרא, מה ההשוואה בכלל בין שני החומרות האלה? מה ליותר מ-10 האוסר במבוי, החומרה של רוחב יותר מ-10, היא חומרה בכמה מקומות. תראה, יותר מ-10 שאוסר במבוי, הוא אוסר גם בפסי בראות. מה זה פסי בראות? כשאנשים הולכים ברחוב, בדרך, ואדם נהיה צמא, מה עושים? יכול להוציא בקבוק מהתיק ולשתות? אם יש עירוב, אם הוא סומך על העירוב, אולי, אבל אם לא, מה יעשה? צריך להשתמש מתוך בור מים, באר. הבעיה שרוב הבארות הם 4 טפחים על 4 טפחים בגובה 10, אז זה רשות היחיד, והוא הולך ברשות הרבים. איך הוא יוצא מרשות היחיד לרשות הרבים. חכמים תקנו תקנה שנקראת פסי בהיראות, כמו שכבר דיברנו על זה, שעושים כמו מין ריבוע מסביב לעיגול, שהעיגול באמצע, אבל לא עושים ריבוע כתלים סגורים, אלא רק את הזוויות עושים. אמה מצד אחד ואמה מצד שני, עוד אמה מצד אחד ואמה מצד שני, עוד אמה מצד אחד ואמה מצד שני, ועוד אמה מצד אחד ואמה מצד שני. וככה יש לנו ארבע זוויות, ובאמצע יש שטח שהוא כמו ריבוע כזה. ואם יש עד 10 אמות בין זווית לזווית, אז למעשה, לפי דעתו של רבי מאיר, עד 10 אמות זה בסדר. יותר מ-10 אמות מרחק בין זווית לזווית, אז הפסי בראות האלה לא יהפכו את המקום לרשות היחיד. אז אם כן, מה ליותר מ-10 האוסר במבוי, שכן לא יתרת בו גם אצל פסי בראות לרבי מאיר? תאמר בפרוץ מרובה על העומד, האוסר בחצר, שהוא לא כזה חמור. שכן התארת אצל פסי בראות לדברי הכל. אפילו רבי מאיר שמחמיר, לפי דעתו ההבדל בין פס לפס בפסי בראות צריך להיות עד 10 אמות, הוא מודה שיכול להיות יותר פתוח מאשר סגור, כי זה מובן. הרי ברגע שיש לי פה זוויות, שכל זווית היא בעצם אמה על אמה, וזה סוגר לי אפילו שטח של פתח של 10 אמות, יש סך הכל אמה פה ואמה פה סגור, ובאמצע יש לנו 10 אמות פתוחות, אז בוודאי שיש יותר פתוח פה מאשר סגור, בוודאי שיש פה יותר פרוץ מרובה על העומד. בכל זאת, אנחנו מתירים פרוץ מרובה על העומד. אז אם כן, רואים שהפגם במחיצה של פרוץ מרובה על העומד הוא קל יותר, אנחנו מקלים. כמו שרואים בפסי בראות, שלמרות שזה פרוץ מרובה על העומד, בכל זאת זה מתיר את המקום והפוך אותו לרשות היחיד. אז אם כן, אנחנו גם נתיר בו צורת הפתח, שאפילו אם זה פרוץ מרובה על העומד, אנחנו נאמר, כיוון שיש צורת הפתח, זה בסדר, אז לגבי אותה חצר שמלאה בתים, שמלאה חלונות ופתחים, אנחנו נאמר שמכיוון אנחנו נאמר, אמנם שיש פה יותר פתוח מאשר סגור, אבל מכיוון שיש צורת הפתח, אנחנו נתיר את המחיצות האלה. לימה מסייע לי. אולי בכל זאת נמצא פה סיוע לדבריו של רב יוסף, שבמקום שיש יותר פתוח מאשר סגור, לא יועיל צורת הפתח. הברייתא כותבת, מקום שמוקף בדפנות הללו, שדיברנו עליהן, שרובם פתחים וחלונות, זאת אומרת יותר פתוח פה מאשר סגור, פרוץ מרובה על העומד, מותר לטלטל בו, ובלבד שיעומד מרובה על הפרוץ. רגע, תחילת הברייתא מה כתוב? שרובם פתחים וחלונות. סלקא דעתך? הרי מיד אחר כך כתוב שצריך שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. אם הרוב פה זה פתחים וחלונות, זה בוודאי לא עומד מרובה על הפרוץ, זה יותר פתוח מאשר עומד. סגור. אלא אימה, צריך לגרוס בדברי הברייתא ככה. מקום המוקף בצנות הללו, שריבה בהן פתחים וחלונות, מוטל טלטל, ובלבד שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. עכשיו, חלונות, פתחים, יש צורת הפתח, בוודאי. בכל זאת הברית המקבילה, שזה צריך להיות עומד יותר מאשר פרוץ. אז ראיה לרב יוסף. דוחה הגמרא, אמר רב כהנה, קיטניה היא שצריך דווקא שיהיה יותר סגור מאשר פתוח, בפתחי שימהי. פתחים מלשון שממה, מקולקלים. מהי פתחי שימאי? תן לי דוגמה. מה זה נקרא פתחים לא טובים? מביא הגמרא שתי דוגמאות. פליגי בה רב רחומי ורב יוסף. שתי דעות בעניין. אחד אמר, דלת לו שיקפי. אין פה משקוף מסודר, אין פה מזוזות מסודרים. כשבונים קיר מבלוקים, מלבנים, אז בונים שורה, בשורה שנייה, אז שמים את הלבנה בין, באמצע, איפה שהסדק, באמצע בדיוק שמים את הלבנה, וככה כל הלבנים. וכשמסיימים את הקיר, בדרך כלל יוצא שורה אחת הלבנה בולטת, שורה אחת הלבנה יותר פנימה, שורה אחת הלבנה שוב בולטת, שורה אחת יותר פנימה, ואז מסדרים את הקיר על ידי ששמים חצאי בלוקים וממלאים את אותו חלל. כאן מדברים שבפתח לא שמו את החצאי בלוקים האלה, לכן זה בעצם לא, זה לא ישר מלמטה ללמעלה, אלא זה הולך בצורה כזאת שזה עולה קצת, ואז נכנס ימינה, עולה, חוזר שמאלה, עולה למעלה, נכנס עוד פעם ימינה, עולה, יורד שמאלה, ככה זה בנוי בצורה כזאת פתח, שזה לא פתח טוב, זה לא פתח טוב, זה נקרא פתחי שימאי, פתחים שממה, שוממים. ולכן ודאי לא מועיל צורת הפתח. אז אם לא מועיל צורת הפתח, אז לפחות שיהיה יותר סגור מאשר פתוח, צריך עומד מרובה על הפרוץ. אבל אם יש צורת הפתח טוב, זה כן מכשיר גם כשהפרוץ מרובה על העומד. ואחד אמר, דלת לו תקרא. הסיבה למה לא מתירים כאן צורת הפתח, כי אין צורת הפתח. יש אמנם את שני הצדדים של המשקוף, קנה מימין, קנה משמאל, אבל אין מלמעלה את המשקוף על גביהם. לכן צריך שהעומד יהיה יותר מאשר הפרוץ. מעניין לציין שבזמננו יש לזה משמעות הלכתית למה שנקרא פתחי שימאי, לגבי אותם עירובים שאיתם אנחנו מקיפים את הערים, את המושבים, שמטבע הדברים, מה שהכי נוח לאותם שבונים ומסדרים את העירוב, ומה שעושים ברוב המקומות היום, שמעמידים עמוד, ומעליו מותחים חוט. מה קורה אבל אם בעקבות תנאי מזג אוויר, חמים, קרירים, אז החוט קצת נהיה רפוי, ואז נהיה מין בטן כזאת בין שני העמודים. יש מהפוסקים שקוראים לכזה סוג, בעצם נציין, כן, שאותם שתי עמודים עם חוט שעובר ביניהם, זה מה שנקרא צורת הפתח, ועל ידי זה מה שמתירים בדרך כלל, כשמקיפים את כל העיר, על ידי צורות הפתח כאלה. אבל כאן צריכים לשים לב, שכמו שאמרנו, לא יהיה בטן בין עמוד לעמוד השני, כי אם כן, זה גם נקרא, לפי חלק מהפוסקים, פתחי שימאי, זה לא פתח נורמלי. איזה אדם עושה פתח בביתו שהמשקוף יורד ללמטה? וזה אחד מהסיבות שעמלים מאוד שלא יהיה מציאות שהחוט מתעגל כלפי מטה. מה עושים בשביל זה? יש כמה פתרונות. יש כאלה ששמים משקולת בקצה החוט כדי שהוא ישקול ללמטה, ואז גם עם תנאי מזג אוויר קצת מרחיבים את החוט, אז הוא מותח אותו שוב, אבל מה שבדרך כלל עושים, שהקנה מכאן והקנה מהצד השני, חוץ מזה שיש את העמוד, מוסיפים גם כן מין לוח כזה יותר רחב. אפשר לראות בהרבה עירובים שלמטה יש מין לוח רחב. אחת הסיבות ששמים את הלוח הרחב הזה, כדי שהוא יחשב הקנה מכאן והקנה מכאן, ואם כן החוט של העירוב, גם אם הוא קצת יורד ללמטה, הוא עדיין לא נמצא מתחת לקנים שמכאן ושמכאן, אם אנחנו מתייחסים לקנים בתור הקנים הרחבים יותר. טוב. זה במאמר המוסגר. ואף רבי יוחנן סבר לה להדרב. גם רבי יוחנן מסכים שאם הפתח הוא רחב יותר מ-10 רמות, לא יועיל לעשות צורת הפתח כדי להתיר את אותו מבוי. מה ההוכחה שרבי יוחנן ככה סובר? דאמר רבין ברב עדה, אמר בשם רבי יצחק, מעשה באדם אחד ממקום שנקרא בקעת בית חורתן. שנעץ 4 קונדסים. מה זה קונדסים? מקלות דקים בכל 4 זוויות. ב4 פינות השדה. ומתח זמורה עליהם, כמו חוט כזה שעושים בעירוב, פשוט מתח חוט, ואז הוא עושה פה בעצם 4 צורות הפתח. בשביל מה? בשביל שיחשב לו שיש פה מחיצות. הוא בא מעשה לפני חכמים, והתירו לו לעניין כלאיים. אמרו לו לעניין כלאיים, נחשב שיש כאן באמת 4 מחיצות. מה צריך מחיצות לעניין כלאיים? התורה אוסרת לזרוע זרעים וירקות בסמוך לכרם של ענבים. אבל אם יש מחיצה, אז אפשר לסמוך ענבים בצד אחד של המחיצה, ולסמוך זרעים אחרים בצד השני של המחיצה, והמחיצה היא ההיכר שמפריד בין הכרם לבין הזרעים. אז לעניין כלאיים לא חייבים שיהיה ממש מחיצה, אפילו אם יש צורת הפתח, זה כבר נחשב היכר בין שני הסוגי זרעים, בין הכרם לבין הזרעים, ואפשר לזרוע הזרעים בסמוך לכרם על ידי שיש את המחיצה שמפרידה. ואמר ריש לקיש, כדרך שהתירו לו שהקונדסים עם החוט למעלה נחשב מחיצה לעניין כליים, לפי דעתי, אומר יש לקיש, כך התירו לו שזה יחשב כמו מחיצה אותם צורת הפתח לעניין שבת, שבתוך המקום שמוקף באותם צורת הפתח מותר לטלטל כדין רשות היחיד. רבי יוחנן אמר רק לכליים התירו לו, אבל לעניין שבת לא התירו לו. באיזה מקרה מדובר? למה לעניין שבת לא התירו לפי רבי יוחנן? במה הסכינה? היא לימה שהוא לא שם את החוט, את הזמורות, ממש מעל העמודים, אלא קצת הוריד את זה ללמטה, והוא תלה את זה בצידי העמודים, שזה נקרא מן הצד. היא לימה מן הצד, ואמר רב חיסדא, הלכה שכל אחד שמתחיל בלבנות עירוב, הוא רוצה לדעת איך עושים עירוב, זה אחד ההלכות הבסיסיות. אז אומר ככה, צורת הפתח שעשה מן הצד, הכוונה לא בראש העמודים, אלא קצת יותר ללמטה, לא עשה ולא כלום. אז לא יכול להיות שהתירו, אפילו לא, לפי דעתו של ריש לקיש, לעניין שבת. אלא, מדובר ודאי שהוא מתח את הזמורה על גבן. אז זה צורת הפתח מצוינת. ובמאי? אי לימה בעשר, יש רוחב בין קונדס לקונדס, בין יתד ליתד, בין מות למות. בעל לימה רבי יוחנן בשבת לא. זה צורת הפתח תקינה, למה שיהיה בעיה בזה? אלא לאו ביתר מ-10, כנראה מדובר פה ברוחב שיותר מ-10 אמות. ורואים מכאן שלפי דעתו של רבי יוחנן, צורת הפתח לא מתקנת מקום שהוא יותר מ-10 אמות רוחב. כי צורת הפתח לא מועילה ליותר מ-10, כמו שאמר רב. אז יש לנו הוכחה שרבי יוחנן סובר כמו רב. דוחה הגמרא זה לא ראיה. לא, לעולם אפשר לומר שמדובר פה ב-10 אמות. והוא מתח את הזמורה מן הצד. אז אתה שואל, הרי רב חיסדא אומר שזה לא מועיל. ובדי רב חיסדא כמיף לגי. ריש לקיש ורבי יוחנן החלקו בדבריו של רב חיסדא. ריש לקיש סובר שצורת הפתח מהצד כן מועילה, הוא חולק על רב חיסדא. רבי יוחנן סובר כמו רב חיסדא שלא מועיל לעשות צורת הפתח עם המות שמלמעלה נמצא למטה יותר. הוא לא נמצא ממש מעל העמודים, מעל הקנים. שואלת הגמרא, מצאנו פה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. מעניין, בעניין אחר מצאנו בדיוק הפוך את הדעות שלהם. ורמי דרבי יוחנן דרבי יוחנן, יש לנו סתירה בין דבריו של רבי יוחנן כאן לדבריו של רבי יוחנן במקום אחר, וגם בדבריו של ריש לקיש יש סתירה. ורמי דריש לקיש, מה שאמר פה, דריש לקיש אמר במקום אחר. מה זה המקום האחר? דאמר ריש לקיש משום רבי יהודה ברבי חנינה, פאה מותרת לעניין כליים אבל לא לשבת. פאה, כמו שיש פאה נוכרית שעושים כליה מסערות, כאן יש פאה של כליה שעושים מזמורה, קולעים זמורה, עושים ממנה מנחות, ותולים אותו בין עמוד לעמוד ועושים ממנו צורת הפתח. מדברים כאן על צורת הפתח. מותרת לעניין כליים, זה נחשב מחיצה, אבל לא לשבת, זה לא נחשב מחיצה. יש לקיש אמר שזה מועיל גם לעניין שבת. אז איך כאן הוא אומר שזה לא מועיל לעניין שבת? זה סתירה בדבריו של ריש לקיש. בוא נראה דבריו של רבי יוחנן. ורבי יוחנן אמר, כמחיצות לשבת דלא, כמו שלעניין שבת לא מועילה הצורת הפתח הזו, כך מחיצות לכליים דלא. זה לא נחשב מחיצה לעניין כליים. רבי יוחנן אמר שזה כן מועיל לעניין כליים, רק לעניין שבת זה לא מועיל. בישלמה דריש לקיש דריש לקיש לא קשיא. למה? הדידי. מה שהוא אומר שלעניין שבת מועיל למתוח, גם לעניין שבת מועיל למתוח את הזמורה, שזה נהיה צורת הפתח, זה דעתו שלו. מה שהוא אומר שזה לא מועיל, הוא אומר את זה בשם רבי יהודה ברבי חנינה, מה שאנחנו עכשיו הבאנו פה בעמוד הזה, את הפאה מותרת רק לעניין כליים אבל לא לשבת. זה דבריו של רבו, עד הרבי. אז אם כן, אין פה שום אין פה שום סתירה, זה לא שני דברים שאמר ריש לקיש. דבר אחד זה דעתו, ומה שהבאנו עכשיו זה דעתו של רבו. הוא אומר את זה בשם רבו. אבל האמת היא, דבריו של רבי יוחנן לכאורה סותרים, אלא דרבי יוחנן, דרבי יוחנן קשיא. היא אמרת בשלמה הטעם על גבן, אם נאמר שמה שמועיל לעניין כלאיים, לפי דעתו של רבי יוחנן, זה מכיוון ששמו את הזמורה על העמודים, על גבם, לכן זה מועיל. והכה, הסיבה שזה לא מועיל אפילו לא לעניין כלאיים, דובר פה שהוא מתח אותה מן הצד, שזה כדבר כזה לא מועיל בכלל. אז שפיר מובן, תלוי איפה הוא שם את צורת הפתח למעלה, האם מעל העמודים או בצדם יותר קצת יותר למטה. אלה ים רתידי ועידי מן הצד, כמו שרצינו להוקים גם את הדברים שהוא אמר באמרה הקודמת שלו. מה יקלה מימר? לכאורה יש כאן סתירה בדבריו. לעולם עידי ועידי מן הצד, כמו שאנחנו רצינו להוקים. הטעם, למה זה מועיל צורת הפתח לעניין כלאיים? בעשר, שיש עד עשר עמות, בין עמוד לעמוד. החש, זה לא מועיל אפילו לא לעניין כלאיים, ביותר מ-10. כי צורת הפתח לא מועילה כשהרוחב הוא יותר מ-10 עמות. ומילת תאמרה דשנילן לעניין כלאיים בין 10 ליותר מ-10, שאם זה עד 10 עמות, מועיל אפילו צורת הפתח מהצד, שזה קצת יותר למטה, ואם זה יותר מ-10 עמות זה לא מועיל. דאמר לרבי יוחנן, לריש לקיש, לא כך היה המעשה שהלך רבי יהושע אצל רבן יוחנן בן נורי ללמוד תורה, אף על פי שרבי יהושע היה בקי בהלכות כלאיים. הוא שאל אותו שאלה. מצאו שיושב בין האילנות, רבן יוחנן בן נורי, ומתח זמורה מאילן לאילן. אמר לו, רבי יהושע שאל, רבי, אי גפנים כאן, אני רואה שאתה עכשיו שם פה צורות הפתח, כן? מין מחיצות של צורות הפתח. האם זה מועיל להפריד בין קרם לבין שאר זרעים? אם פה יהיה בצד אחד של צורות הפתח, יהיה קרם. מהו לזרוע כאן, בצד השני של צורת הפתח, זה נחשב שיש מחיצה ביניהם? אז רבי יוחנן בן נורי אמר לו, בעשר מותר. אם יש הפרש עד 10 עמות בין שתי העמודים, צורת הפתח תקינה, זה נחשב כמו מחיצה, ואפשר לשים קרם כאן וזרעים אחרים שם. אבל אם ביותר מ-10 אסור. במה הסכינן? איך היה המתיחה של הזמורות בין העמודים? אילם על גבן, יותר מ-10 אסור? אם יש מרחק שיותר מ-10 ברוחב? והתניה, היו שם, בקרם, קנים הדוקרנים, קנים משויפים. קיצור, יש שם עמודים, רק שלמטה יש פיץ כזה, וככה תוכבים את זה בתוך הקרקע. בכל הארבע צדדים. ועשה להם פאה מלמעלה. שם עליהם צורת הפתח למעלה. אפילו אם הצורת הפתח הזאת רחבה ביותר מ-10, מותר לזרוע כליים. זה נחשב מחיצה ביניהם. אז רואים שאפילו יותר מ-10 עמות הפרש בין קנה לקנה, מועיל בצורת הפתח לעניין כליים. אלא לאו, כשרבי יוחנן בן נורי מחלק בין עד 10 לבין יותר מ-10, אפילו שיש צורת הפתח, מדובר פה מן הצד. ואז יכול להיות שביותר מ-10 זה לא טוב. וכאמר לי אבל שב-10 מותר, יותר מ-10 אסור. שמע מינה שיש הבדל בצורת הפתח מהצד, שהוא ניתר למטה, שבכליים זה מתיר רק עד 10, אבל לא יותר מ-10. גופה, התבונן בגופם של דברי רב חיסדה. אמר רב חיסדה, צורת הפתח שעשה מן הצד, דיינו יותר נמוך, יש שני קנים, ובמקום שעמיד את הקנה שעל גביהם בראש, שני הקנים הוא עמיד אותם קצת יותר נמוך, לא עשה ולא כלום. עוד הלכה, ואמר רב חיסדה, צורת הפתח שאמרו, שזה מתיר, כמו מחיצה, צריכה שתהיה בריאה, חזקה, עד כמה? כדי להעמיד בה דלת. איזה דלת? פלדה? לא. אפילו דלת של קשים. העיקר שאי אפשר להעמיד כאן איזושהי דלת. עוד הלכה. אמר ריש לקיש משום רבי ינאי. צורת הפתח צריכה שיהיה בה היכר ציר. מה זה היכר ציר? אמר רב אביה, אב קטע, החור שבו סובב הציר של הדלת. צריך שיש בצורת הפתח הזאת, ככה דעתו. מספר את הגמרא, השכחינו רב אחא ברי דרב אביה, הוא מצא את מי? לתלמידי דרב אשי. פגש אותם. אמר להו, תגידו, אמר מר מידי בצורת הפתח? האם יש איזושהי הלכה מסוימת שרב אשי אמר בעניין צורת הפתח? אמרו לי, לא אמר ולא כלום, הוא לא חידש בעניין הזה שום דבר שלא ידוע. תנה, צורת הפתח שאמרו, איך זה נראה? קנה מכאן, וקנה מכאן, וקנה על גביהם. נשאלת השאלה, צריכים ליגה? האם צריך שהקנה שלמעלה יהיה מונח ממש על הקנים בשני הצדדים? או אין צריכים ליגה? וגם אם זה נמצא באוויר למעלה, זה בסדר. לדוגמה, זה מתוח מבניין לבניין, ויש למטה קנים, אבל החוט לא ממש עומד על הקנים האלה. מביאה הגמרא בזה שתי דעות. רב נחמן אמר אין צריכים ליגה, ורב ששת אמר צריכים ליגה. לזכור, אז האות האחרונה במילה רב נחמן זה נון, נון סופית. וגם האות האחרונה במילה אין זה נון סופית. רב ששת אומר כן, צריכים ליגה. מספר את הגמרא, אזל רב נחמן, שהוא סובר שהם לא צריכים ליגה, הקורות לא צריכים לגעת בצורת הפתח. הוא היה מאוד מאוד חשוב בביתו של ראש הגולה, שהוא היה הממונה על כל אלה שהיו בבבל. ועבד עובדה ברש גלותה כשמעתי. בביתו של ראש הגולה עשה רב נחמן צורת הפתח, למרות שהקנים לא נגעו בקנה שעל גביהם. הוא היה יותר גבוה. רב ששת סובר שזה לא בסדר. אמר לי רב ששת לשמעי, איך קראו לשמה של רב ששת? רב גדה. הוא אמר לו, תשמע רב גדה, זיל שלוף שדינו. שלוף את כל הקנים, תזרוק אותם. זה לא טוב, זה לא צורת הפתח. אזל שלף ושדין, הוא לא שאל שאלות, עשה מה שאמר לו הרב, זרק את כל הקנים, ביטל את צורת הפתח. השכחו ריש גלותה, מצאו אותו הממונים, שמה אתה עושה? מה פירוש אתה מוציא את הקנים? שמו אותו בכלא, חבשו הוא בבית האסורים. אז הרב רב ששת לקח אחריות, הוא זה שנפשלח את רב גדה, אז על רב ששת קמה בבה, עמד על, על השערי הבית הסוהר שם. אמר לי, גדה פוקטה, בוא, צא, אל תהיה בבית סוהר. נפק ואתה, יצא. אף אחד לא העיז ללכת נגד רב ששת. אמר לו לצאת, יצא. אשכחי רב ששת לרבא בר שמואל. פגשת רבא בר שמואל, ופה יש ויכוח גדול בינו לבין רב נחמן, האם הקנה שמעל גבי שני הקנים צריך להיות לגעת בקנים, לא צריך לגעת. אמר לי, תני מר מידי בצורת הפתח, האם שנית משהו בצורות הפתח? אמר לי, אין, תנינה, למדתי. מה? אומר לו ככה. אם יש שער שהוא לא מלבן, זה לא הולך בצורה כזאת שיש שני קנים בשני הצדדים וקנה על גביהם, כמו כל פתח רגיל. אלא הוא עשוי בצורה של עיגול ככיפה, מקומר כזה. רבי מאיר מחייב פתח כזה במזוזה. וחכמים פותרים. טוב. צריך לדעת שבשביל שפתח יהיה חייב במזוזה, הוא צריך להיות לפחות רחב 4 טפחים, וגבוה 10 טפחים. כאן, אמנם למטה זה היה רחב 4 טפחים, אבל במקום הגבוה, כמובן שזה הולך ומתעגל, עד שבקודקוד למעלה זה ודאי פחות מ4 טפחים. זה משהו. פחות מ4 טפחים. ושווים. עכשיו, הגמרא מבארת באיזה מקרה המחלוקת רבי מאיר וחכמים, על איזה סוג, על איזה גובה של, על איזה צורה של, של צורת הפתח הם נחלקו. רבי מאיר וחכמים מסכימים שאם יש ברגליה גובה של 10 טפחים ברוחב של 4 טפחים, זאת אומרת שמלמטה הוא עולה, זאת אומרת ככה, למטה יש מרחק של 4 טפחים בין שני הצדדים של המשקוף, והוא עולה, 10 טפחים הוא ישר, ומראש 10 טפחים יש 4 טפחים. אחר כך הוא מתחיל להתעגל, כולם מודים שכזה פתח צריך מזוזה. שהיא חייבת. כבר יש לנו הוכחה, יש פה צורת הפתח בעצם. מזוזה גם צריכה צורת הפתח. והרי הקנה שלמעלה לא נוגע עכשיו בקטלים, בשני הקנים שבשני הצדדים. כי בעצם הקנה שעל גביהם נמצא הרבה יותר למעלה, שם בקודקוד של הכיפה של הדלת, של פתח הדלת. ואנחנו מחשיבים את שני הקנים רק עד איפה שהם רחבים עדיין ארבעה טפחים. ובשביל שזה חשב משקוף צריך להוריד את המשקוף מלמעלה ללמטה. הוא לא נוגע בשני הקטלים, בשני הצדדים, ובכל זאת אני חושב צורת הפתח. אז כבר יש לנו הוכחה לדבריו של רב נחמן. טוב, המשיכה הגמרא לבאר. אמר רבי, גם רבי מאיר וגם חכמים, הכל מודים שאם הכיפה גבוהה 10, ואין ברגליה 3 טפחים. זאת אומרת, כולם מודים שאם לפני שעובר, זאת אומרת ככה, אנחנו מתחילים מלמטה בשני הצדדים, עולים. אם אנחנו עולים 3 טפחים גובה, וזה עדיין מרחק בין שני הצדדים של 10 טפחים, אז באמת יכול להיות שיש ויכוח בין רבי מאיר לחכמים. אבל אם כבר פחות מ3 טפחים, אפילו 3 טפחים זה לא עולה, בצורה כזאת שבגובה של 3 טפחים מלמטה, אין מרחק כבר של 4 טפחים, כולם מודים שזה לא נחשב צורת, שזה לא קשר. שאם גבוהה 10 ואין ברגליה 3, היא מתחילה להתעגל לפני שהיא עולה 3 טפחים, אינמי, גם אם יש ברגליה 3 טפחים לפני שזה מתחיל להתעגל, ורק אחרי 3 טפחים זה מתחיל להתעגל, אבל אין גבוהה 10 טפחים. מלמטה עד הקודקוד של הכיפה אין 10 טפחים. אז, ולא כלום, כזה פתח ודאי לא חייב במזוזה. קיפ ליגי, באיזה מקרה, באיזה סוג פתח יש את הוויכוח בין רבי מאיר לחכמים? ביש ברגליה 3 טפחים, זאת אומרת, מלמטה זה מתחיל, הפתח עד גובה של 3 טפחים יש מרחק של 4 טפחים בין שני הצדדים. ורק אחרי גובה של 3 טפחים זה מתחיל להתעגל. ואם אתה מחשב מהקודקוד של השער עד ללמטה, יש 10 טפחים. גבוהה 10, רק מה? במקום של העיגול למעלה אין רחבה 4. אבל מה? זה קיר. והפתח נמצא באמצע קיר. זאת אומרת, אתה יכול לקחת איזה קונגו או פטיש או משהו ולשבור את אותו מקום שמתעגל, ואז יהיה לך פה כן צורת הפתח. גם מבחינה פרקטית אי אפשר, כי אבנים ייפלו ויהיה מפולת, אבל יש לך מבחינה דמיונית, אתה יכול לעשות קו דמיוני על הקיר במקום שהוא מתחיל להתעגל, אתה מבחינתך מיישר אותו ועושה צורת הפתח מלבנית, אם יש לך מקום בקיר בצידי הפתח לחקוק ולהשלימה לארבעה רוחב גם במקום של הקודקוד של הכיפה למעלה, בזה המחלוקת. רבי מאיר סבר, חוקקים להשלים, מחשיבים כאילו חקקו את הזוויות למעלה בשני הצדדים, להשלים לרוחב 4 וגובה 10. ורבנן סברי, אין חוקקים להשלים. טוב, בכל אופן, אבל בתחילת הדברים פה ראינו כבר, שלא צריך שהקנה שלמעלה בצורת הפתח ייגע בשני הקנים שבשני הצדדים. אז זה סותר את דבריו של רב ששת, וזה חיזוק את דבריו של רב נחמן. אמר לי, אז רב ששת אמר לי, רבא בר שמואל, אם אשכחת לאו, אם תמצא את לברש גלותה, לא תימה לאו לברש גלותה ולא מידי מיה מתנית עד הכיפה. אל תגיד להם מילה על העניין הזה ששמעת בעניין פתח של כיפה, כי לפי דבריך יש הוכחה שבאמת צורת הפתח לא חייבת לגעת בקטלים בשני הצדדים. עדיף שאני אלך ויגיד את זה לאנשי רש גלותה, ואני אגיד להם שאני חוזר בי, והקנים באמת לא צריכים לגע בצורת הפתח שמלמעלה. ועד כאן דף י' א'.